הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
טוב, לילה טוב לכם בירושלים, אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני ברק מנדי אור. אנחנו כבר אחרי חנוכה והטישים שזאת חנוכה ושריפת הפתילות. ברכה ממני לרדיו על התוכניות של אתמול במלאת 18 שנה לרדיו, לרדיו כל חי, כל החי לארגון ולאווירה ולאנשי הצוות. אצלנו כל שבוע זה נוסטלגיה ירושלמית בעיקר, והשבוע אנחנו עם הזקנים הירושלמים שהם מלאים נוסטלגיה. מושב זקנים הספרדי ברחוב יפו, מושב זקנים ויזה יצחק, מושב זקנים המאוחד בקטמון. השירים שילוו אותנו בתוכנית זה שירים שקיבלתי מאחד הקשישים לפני הרבה שנים באחד מבתי מושב הזקנים בירושלים, ואנחנו נשמע את השירים האלו. וגם בסוף אנחנו נשמע שירי נוסטלגיה מיוחדים של זקנים. ערב טוב לך, ידידי הטוב, הרב משה גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. אני מקווה שאתם מביאים זקנים שהם, שהם כבר זקנים יותר מ-18 שנה.
בהחלט, ושגם יודעים ושגם מדברים ולא סנילים.
הבנתי. היום אתה עושה, אתה ממשיך עם הסדרת נושאים הזקנים, מושב זקנים, כן. אולי פשוט אתה מתבגר, ואולי נשאר לך אתם ממעשיך והרחמים, שמענו על תשכנו להזיקנו, או משהו אחר שאנחנו פשוט לא יודעים.
כן, אני פעם הרבהתי בשתילך מהשרים, אחד אומר לשני, ששמק תפון דירה רזייסים.
אני שמעתי לך פעם באיזה, לא זוכר איפה, באיזה רדיו, שאמרת משהו זקן, על גילים מסוים, על גיל מתבגר, איך זה הולך?
אמרתי שמי שמגיע ל-80 הוא קשיש, שמגיע לגיל 90 הוא ישיש, הוא מגיע לגיל 100 זה מתיש, הוא מגיע לגיל 110 זה בקשיש, הוא מגיע לגיל 120 זה מפיש.
מפיש, נכון. אני מריח הרבה אישים. שכל פנים, זקנים זה תמיד דבר טוב. כמו שכתוב, זקניך ויאמרו לך. וידוע מאמר, סתירת זקנים בניין. ועוד אין סוף מאמרים על זקנים. אתה נוקב בשמות של מושב זקנים, המושב זקנים והעיז ויצחוק, שאתה מדבר עליו היום, יש לו היסטוריה מקורית חסידית. היה יהודי בשם רבי יצחוק רובין, הוא היה בן של הרבי מייברוב, והוא היה חתן של אב בלזן רופשיץ. הוא היה יהודי מורם מעם, הוא היה מקושר לבית בלז, שעלה לארץ, הוא היה הראשון שנתן קפיצל לבלז רוב, מתי שהכתיר אותו, כמו שהיה נהוג בבלז, שהקפיצל הראשון ינתן על ידי רופשיץ רייניקל, נכד מרופשיץ. והוא הקריא את כתב הרבנות לבלז רוב. מתי שהוא נפטר, הוא הוריש את הדירה שלו, שיבנו עליה את התלמוד תורה בבלז, ומהעיזבון שלו בנו את המושב זקנים ויעיז ויצחוק. כך שיש לזה היסטוריה יפה. ללמוד מזקן אפשר ללמוד מהרבי ברוש האחרון, הזקן, שבגיל זקנה נודע לו שמושב זקנים ברחובות, יש אחד מהדיירים שהיה שם, שהיה עוד אצל הרבי מצ'ורט כי הוא הזקן. והרבי בירך אותו עם נתינת יד, נתן לו יד. הברוש הרבי נסע מיוחד למושב זקנים אליו, וביקש ממנו שישים את היד שלו על העיניים שלו. והוא אמר ידיים שזכו לגעת בידיים קדושות כאלו, כמו הרבי הזקן מצ'ורטקוב, שינגו לי בעיניים. היום שאנחנו מדברים על זקנים, ניתן מתכונים מתאימים לאוכלוסייה המבוגרת, גם לשאר בני המשפחה. הטוב שבדבר, שבמנה אחת יש ארוחה שלמה. ניתן מרק תפוחי אדמה עם בשר, מרק מזין וטעים, ניתן תבשיל של פירה עם בשר, מנה רכה, שאפשר לאכול אפילו בלי שיניים, ולא להעליב את הזקנים, כי זה גם מתאים לתינוקות. ניתן מג'דרה, שעשויה מעדשים בברוגול, מנה מלאה בריאות, שאפשר לאכול גם פרווה, ואפשר עם בשר, אפשר עם דג. ומנה אחרונה, לפצן של רסק מעובד עם ג'לי, שגם טעים, וגם מתאים לכל גיל, ואנשים מבוגרים שלא כל כך שולטים על הבליעה, שזו בעיה ידועה, זה מאוד מאוד מתאים. בעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי, אז אנחנו נשמע, כמו שהבטחנו, שירים של קיבלתי מושב זקנים לפני הרבה מאוד שנים, אז בואו נשמע את השיר
הראשון. איזה סוג זקנים, קרלינוף?
לא, 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 לא. מכל הסוגים.
מכל הסוגים.
בואו נשמע.
מחרוזת.
מחרוזת.
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
כמו שאנחנו נכנסים לסיפורים של הסקנים והמושבי סקנים, בואו נשמע את שירה של שולמית אייזנבך. שולמית אייזנבך אחרי חנוכה. עדיין נותר שובל של עשן מנר חנוכה שקבע. חג החנוכה אסף שולי גלימתו והסיר מעליו גם את מצנפתו והצניע וקיפלם לשנה הבאה. אנו חיים ועומדים באותה התרגשות, עת שהדלקנו מדי ערב את הפתילות הטהורות, וזקוקים לפסק זמן בתהליך התאוששות, כדי להמשיך את קדושתם של האורות, אלו שמאירים לנו את החשיכה, ומאפשרים לנו לדלג ממשוכה למשוכה, לצלוח את הגלים של המים האחורים, להתייצב איתנים ולעבור את המשברים, להבין כי אין אנו עומדים לבדנו, ואין נועם השם עלינו ובעדנו, להתבונן בשלאבות המרצדות מצד לצד, כמי שתומכים זה בזה ומושיטים יד ליד, לחזור ממי הקודש למי החולין, להמשיך את האור בלי תחומים וגבולין, כמלבד שהאור מאיר ומביא שמחה, ושמחה משרה עלינו ברכה והצלחה. ובליל טבת הארוכים של מרובי חשיכה, צריך להמשיך שפע של לימוד ודירות נכוחה, את החסד שבורא עולם מרעיף עלינו, וגשמי ברכה ויופי הפריחה. ובריחות המגיעים לאפינו, שכן למדנו שבמקלות לא מסלקים את השחור. את החשיכה מגרשים בתוספת של אור. ולוואי מצדת הימים הקדושים, נעמיס בתרמיל כוחות חדשים, לצאת לחורף של בריאות ושמחה, ושפע נחת לדרך צלחה. בית מושב הזקנים והזקנות הספרדי. בית מושב הזקנים הספרדי הוא מוסד גריאטרי שהוקם על ידי ועד הדעה הספרדית בירושלים בתחילת המאה ה-20 כחלק ממוסדות החסד של הקהילה הספרדית. ועד הדעה הספרדית בירושלים הוקם לפי המסורת בידי הרמב"ן והנהיג את יהודי ירושלים מאות בשנים. בראש הוועד העדה עמד הראשון לציון שהוכר, שהחל משנות ה-40 של המאה ה-19 כחכם בשי, מה שנקרא ראש הרבנים, כנציגו המוסמך של היישוב כולו כלפי השלטונות האוטומנים, וכסמכות עליונה בכל ענייני הדת. הוועד היה גוף מוסמך שתפקידיו כללו גם פיקוח על נכסי העדה בארץ ישראל ובחוץ לארץ, על הכנסותיה, ניהול למוסדות החינוך וחסד והחזקתם, ומתן סיוע לרבנים תלמידי חכמים נזקקים. בין השנים 1880-1912 עמד בראש הוועד חיים ולרו, שהיה גם רב בהשכלתו, עדות למעמדו הרם בעדה הספרדית. אחד מהיוזמות שלו למען הקהילה היה הקמת בית זקנים בירושלים, שפעל באותו זמן מושב זקנים הכללי המאוחד האשכנזי, שנוסד בעיר עתיקה כבית המחוי בשנת 1878 ועבר למשכן קבע באזור הכניסה המערבי לירושלים בשנת 1901. בית הזקנים הספרדי הוקם בשנת 1906 על שטחי קרקע שכתובתם הידועה הייתה ברחוב יפו 204 עד 208, מול מבנה שערי צדק הישן. המבנה הוקם על שטח שמתוכו היו 24,000 אמה, נתרמו על ידי ראשי המשפחות המידות בעדה הספרדית של ירושלים, משפחת הבנקאי חיים ולרו, הם תרמו 14,000 אמה, ויוסף קוקיה תרם עוד 10,000 אמה. את השאר השטח, כ-60,000 אמה, רכשו שני תורמים מידי שלמה פיינגולד, שהיה יזם, מוציא לאור ועיתונאי שפעל בארץ ישראל בסוף המאה ה-19. ובעשורים הראשונים של המאה ה-20. אותו פיינגולד שנולד כיהודי, גם למד בישיבת ולוז'ין, התקרב לכת בני ישראל הבריטים, ושכך נודע ברבים כמומר. מכירים את בית פיינגולד שנמצא בסוף רחוב יפו ליד בניין ג'נרלי. בניית בניין בית הזקנים הספרדי מונה בעיקר על ידי גבירי העדה הבוכרית, שבתוכם נמנו רבי שלמה יודאיוף ובני משפחתו. על טקס הנחת אבן הפינה של המבנה, מסופר בעיתון הירושלמי השקפה, שיצא לאור על ידי אליעזר בן יהודה, בגיליון ממהי משנת תפריש סמך זיין. ושם כתוב, ביום שישי ח' אדר תפריש סמך זיין, חייגה ירושלים את חג עיריית אבן הפינה ליסוד בניין בית הזקנים לדת הספרדים. החייגה הייתה במעמד רבנים ונכבדים מבני עמנו מכל המפלגות והעדות. רבים וסוחרים יראים ומשכילים, ספרדים ואשכנזים, בוחרים ומנהלי בתי חסד שונים. בין הנועמים היה עורך מאנגליה, סיר אדוארד שטרן, שדיבר בשפה הצרפתית, ואמר כי הוא שמח למצא בירושלים ולקחת חלק בייסוד בית נעלה שכזה, אשר נחיצותו מורגשת מאוד. במלחמת העולם הראשונה תפס הצבא הטורקי את המבנה, וחייליו גרמו לו נזקים, ששופצו אחרי זה לאחר הכיבוש הבריטי. בית הזקנים המשיך לתפקד לאורך שנות המנדט הבריטי, ולאחר הקמת מדינת ישראל, עד שנות ה-70. אז פונה במסגרת עסקה עם קבלן כנגד הקמת בית אבות חדש בשכונת קריית מנחם. בשטח המתחם הוקמו שלושה בניינים בשנות ה-80 וה-90, בית אגד שמשמש משרד קורפרטי בירושלים, יפו 208, ונחנך ב-1985. בית אולפני הבירה שמשמש אולפני הטלוויזיה, ומלון ישרוטל שעומד ביפו 204. בחזית המלון שוחזר מבנה בית הזקנים ההיסטורי. אחד המבנים עומד שם כנראה איזשהו מקולל, לא פעיל, לא עובד, זה אותו בית מלון. מחוז התקציב נבנה תחילה האגף הימני של המוסד, שבנייתו הסתיימה בשנת תפריש סמח ח', ובהמשך הוקמה סביב המבנה גדר אבן, בה נקבע שער ברזל פשוט שמוביל למדרגות. פנחס גרייבסקי בספרו על בניית בית הזקנים הסמוך לשנת שערי צדק, כותב על החוויה של אותם 42 זקנים שהיו במושב זקנים. חזית המבנה בנייה באבן שמסוטט, בה נקבעו חלונות מקושטים, האגף השמאלי נחנך בשנת תרע"א, על דלתו נקבעה לוח זיכרון לשמעון בן דוד רוסיק. חצר המבנה נבנתה בצורת אות ח', ובמרכזה נבנו גם מבני מגורים לצוות. בבניין היו 20 חדרים בבית הכנסת, חדר אוכל, מטבח, מחסן למוצרי מזון וכן הלאה, אבל הבניין הזה, כמו שאמרנו, עומד שומם, הכל שם שומם. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שמענו כמה שירים וגם שמענו על מושב זקנים הספרדי וקצת על מושבי זקנים, על המושג של מושבי זקנים, אנחנו חוזרים חזרה אליך. שוב, לילה טוב רבי משה גוליס.
לילה טוב רבי גוליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נצטרך בפרשה. בזמן שיהודו ניגש לדבר או להתפקח או ללחם, איך שקוראים לזה, עם יוסף אחיו, כתוב שמלאכים ירדו לשמוע איך שני אחים מתפקחים. והרבה מדובר על השיחה הזאת בין יהודה ליוסף. דבר מעניין שאמר הדוב למגיד, יש מדרש שמביא שיהודה טענה ליוסף שבנימוסין שלנו כתוב ואם אין לו ונמכר בגנבתו. וזה יש לו. והמגיד הסביר שנכון שזה לא מובן מה חשב יהודה בזה שדיבר למלך, שלכאורה הוא לא, שלכאורה המלך אולי היהודי, הרי בסך הכל ידעו שזה יוסף. מה מעניין אותו ההלכות שלנו? רק העניין שמתי שמוכרים גנב בגנבתו, אין אפשרות מובנת מי מוכן לקנות אדם שגנב. הרי ציפש, מי לכאורה רוצה גנב, גנב, גנב הבית? רק מה? כל אחד עושה חשבון שהגנב גנב מחוסר ברירה, כי אין לו, כי אין לו ממה לחיות. אבל אם יהיה לו ממה לחיות, הוא לא יגנוב. וזה קונים אותו, מסכימים לקנות אותו. וזה מה שמע יהודה, יהודה ליוסף. בניומין הוא בן טובים, לא חסר לו שום דבר. ואם הוא גנב, סימן שהוא פשוט גנב לשם גניבה. ואם אתה מספר שאתה רוצה אותו, מה אתה צריך גנב, גנב, גנב בבית? זה הייתה הטענה שלו. אתה הרב גליס, שבחרת לנו ברצף את הנושא של הקשישים, אתה משנה את השם של המושב זקנים, ודווקא אצל הזקנים הירושלמים, רואים מה זה נקרא מושג של ולמכר בגניבתו. כל יקרי ירושלים שברובם אנשים שלמדו יומם ולילה, אבל להתקיים מחוסר ברירה היו חייבים לעבוד. הם התקיימו מהגיע כפיהם, והם כביכול נמכרו בגנבתם. אבל מתי שיכלו לגנוב קצת זמן לשבת וללמוד, הם מיד היו עושים את זה. כמו שספרים על אחד מיקרי ירושלים, שכל החיים מתי שהוא עבד, באמצע עבודה התופס ברן, התלהבות בורח מעבודה, נכנס לבית הכנסת, פוצח גמרא, עם התרבקות, עם התלהבות, לומד דף גמרא, וחוזר, וחוזר, וחוזר לעבודה. זה מה שתן לו חיזוק וכוח להמשיך לעבוד. הפוך מהמושגים של היום, שאולי אסור, אולי אסור לדבר על זה, היום, היום אם קצת, אם קצת לומדים, כבר צריך חופש, או מושג, או מושג להתברר, פעם זה היה הפוך, פעם ברחו ללמוד. מושגים של קשישים ירושלמים, כמו שסיפר בהתלהבות, היה חסיד זקן, קראו לו רב משה בוים. הוא היה זקן חסיד בוכר, שהיה בגיל 90 עוד רענן, והרבה רבנים ואדמורים היו באים לשמוע ממנו כל מיני סיפורים. אז הוא סיפר שמתי שהאדמור רב מנחם אמשנוב התמנה לכהן כאדמור במקום האבא שלו, אדמור המקדוביד, מתי שנפטר, אז מנחם אמשנוב היה בחור צעיר בסך הכל בגיל 18, ושמינו אותו לרב העיירה. הוא עלה לדבר דרשה לקהל, והוא אמר ככה, שצייה של כתוב שהתגלה לאחיו, מתי שיוסף התגלה לאחיו, כתוב, ולא יכול להתאפק. ואמר, הוציאו כל איש מעליי. אז הוא הסביר ככה, שהכוונה שיוסף הצדיק התפלל והתחנן, שיזכה להתפשט מכל רגש אנושי. הוציאו כל איש, שיצא כל כוח אנושי, גם נפשי וגם גשמי, שלא ירגיש חלילה שום זכר של, של נקמה, מתי שהוא רואה את האחים שלו, והוא נזכר מה שהם עשו לו. והתורה עצמה מעידה על יוסף שהוא הצליח, כמו שכתוב, ולא עמד איש איתו בגללי יוסף אל אחיו. כאלו הם זקני ירושלים. לא נקמו, לא נטרו, רק דאגו לעתיד. לי היה סבא שנפטר מעל גיל 100, אתה הכר אותו, רב ריבן בוימל. הוא היה יהודי שעבד כל החיים שלו, סוחר, הוא ידע את כל השז בעל פה, כלשוי נממש, מילה במילה. ועם כל זה, הוא היה יהודי סוחר, אתה יודע איך הוא עבד, וכל החיים שלו, אף פעם הוא לא נהנה ממישהו אחר, תמיד הוא נהנה מיגיע כפיים. ומעבר לכל הער לחיית שלו, הוא היה גוי בן הריד, יהודי מורה מעם, בעל הסוגה, תמצחוכם גדול. השיטת לימוד הייתה מעניינת מאוד, הוא היה יגיע בצורה, להבין את כל הקושיות שיש על הסוגיה, מכל מיני מפורשים מפורסמים. והוא באמת תמיד ידע הכל, וכששאלו אותו למה הוא לא פותח את הספרים בזמן שהוא לומד סוגיה בעיון, אז תקשיב תשובה מעניינת, שזה כן ירושלמי. הוא הסביר שאם אתה לומד, אם אתה לומד בעיון, ואתה לא מגלה ומבין לבד מה הקושייה, השאלה שהמפורשים שואלים, סימן שאתה פשוט לא לומד. שאם לומדים כמו שצריך, עולה על הדעת הכל, גם קושיות, גם תירוצים וגם סברות. וכך הוא היה עד היום האחרון שלו. אתה זוכר, אוגיאליס, קצת להבין איך הוא גם מדובר, אתה זוכר שיצא החוק שצריכים לנהל ספרים?
נכון.
בכל החניות עשו עוסק מורשה, עשו קופה מושמת, מוסף של קבלות. יש בזה בערך, אני אגיד לך כמה שנים, בערך אני חושב 40 שנה. או 42 שנה. אז משהו כזה. אז יצא חוק שכל אחד צריך לפתח עוסק מורשה וחשבוניות ומען וכל הסיפורים האלו. היה יהודי סוחר בתל אביב, פינקלשטיין קראו לו. הוא היה קונה במשור עם בינגל שייזר את כל המזוזות שאנשים כתבו. הוא היה סוחר ענק של מזוזות ותפילין. אז אני זוכר שאז יצא חוק לנהל ספרים, הוא ישב בתל אביב, הוא היה חייב לנהל. אתה יודע, מישורים ניהלה מדינה בפני עצמה,
נכון.
לא ידעו מה זה ספרים, אז השלטונות רצו שהוא ידווח מאיפה הוא קונה. אמר להם, תשמעו, אני מוכן לשלם מיסים, אני מוכן הכל להגיד לכם. ממי אני קונה, אני לא אגיד לכם. כמה שלחצו אותו, יהודי מבוגר בגיל 85 הזה, לא, אמר, אני מוכן לבטר על הפרנסה ולא להרשין על מישהו אחר. משהו מושגים מעניינים מאוד. בקיצור, אז הסבא רבים בואים להתעסק אז בלגמלוח. ואמרו לו שצריכים לעשות עוסק מורשה וכו'. טוב, הוא שאל איפה עושים, מה עושים, אז הסבירו לו, עולים למס הכנסה, לוקחים מספר, מדפיסים קבלות, קופה רושמת, רושמים כל דבר, סוף חודש מדווחים, משלמים את המע"מ, מס, הכל כמו שצריך. הוא עלה, עשה עוסק מורשה, הדפיס חשבוניות, קבלות, וכל פעם שהוא חולק סחורה, הוא היה שם קופי, אתה זוכר? אז לא היה נייר כימי.
נכון.
היו שמים קופי כזה. בקיצור, הוא רשם הכל כמו ילד טוב ירושלים, אבל בפועל, כל סוף חודש שצריכים לדווח לשלטונות, הוא לא דיווח כלום, לא שלח כלום. הרי בפנקסי חשבונות יש שלושה עסקים. עסק ללקוח, עסק למס הכנסה, ועסק נשאר בפנקס. הוא נתן רק ללקוח, שם קופי הכל, אבל הוא לא דיווח כלום. שאלתי אותו, אתה לא מפחד? זה יתפסו אותך? תשמע תשובה. הוא אומר לי, כל המקבל אולוב אויל טוירו מעביר ממנו אויל מלכוס. פשוט מאוד. שאלתי אותו, אם ככה, אז למה אתה צריך קופי? שמעת את הסמסר קופי. אז הוא אומר, פשוט מאוד, אם בעל החנות איבד את החשבונית שלו, יש לי בשביל העתק. אתה מבין? זה היופי שזה קנה ירושלים, בכל מי שעוסקים, בפחד במה שאתה מפרט. יש יהודי ירושלמי, לא נגיד את השם, שכל בוקר מתנדב לעזור לסכנים, לקום נטילת ידיים, ברוך הספין, כל סדר של שמור יוסף בויקר. והוא סיפר שההתפעלות שלו כל הזמן מהסכנים, שככל שהם מזדקנים, הם יצא נמרצים מדברים רוחניים מאשר מגשמיים. וכשהורי הזקן שכאשר התעורר לקום מרוב חושה, הוא אומר לו, אוי יוסף חי, וזה עוזר פלאים. שאלו אותו פעם, מה המקור של זה? אז עונה של זוות, שהחופץ חיים אמר, שכל התקופה שאחרי יוסף הגיעו למצרים לקנות אוכל, יוסף התנקר להם, ודיבר איתם קשות, ורג למטה וכו' וכו'. האחים שאלו אחד השני שאלות, למה זה, על מה זה, וישימו אחד השני. אבו לשם אם אנחנו. וככה היה גם הפעם השנייה שחזרו למצרים. אבל איך שהם שמעו, שהוא אומר להם, אני יוסף, לא היה להם יותר שאלות. הכל הסתדר. כך אומר החופץ חיים, יהיה לעתיד לבוא. שיתגלה כבוד השם יזבורך על כל הארץ, ואנחנו נשמע את המילים, אני השם, לא יהיה לנו יותר קושיות, על נוגס אוילום, על מה ולמה. כך זקני ירושלים ששומעים את המילה, אני יוסף, עוד יוסף חי, כנראה שזה נותן להם דירלין לקום לעבוד לסבריר. כמו שאמרנו בפתיח, ניתן להם מתכונים שמתאימים לסכנים, למוישף סכנים, שהמנה שאוכלים היא ארוחה שלמה. ניתן מרק תפוחי אדמה עם בשר, כמות של 10 מנות, מרק מזין וטעים. לוקחים סיר בגודל המתאים, בסיר מחממים קצת שמן, והשמן עדיף, אולי אפילו חייב להיות שמן זית, מעדים בשמן 500 גרם קוביות קטנות של בשר, או עוף, או מה שהכי מומלץ, ובריא לאנשים מבוגרים, זה בשר עודו. מקפיצים את הבשר עד שהוא נראה צרוב, מקבל כזה צבע, אז מוסיפים כמה תפוחי אדמה, שתפוחי אדמה חתוכים קוביות קטנות גם כן. מעדים ביחד את הבצל עם הבשר, עם התפוחי האדמה, כמה דקות, מוסיפים מעט שום, מעדים ומוסיפים 3/4 כוס אפונה יבשה, שהאפונה עברה שטיפה והשריה של שעה, כמובן בדיקה גם כן. מוסיפים מים בערך 4 ליטר, ומטבלים טיבול עדין מאוד, קצת מלח, קצת פלפל, קצת אגוז מוסקת, זנגוויל וקמצוץ של קורקום. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, מבשלים בערך שעה ורבע, ומוסיפים בין חצי כוס לכוס פתיתים, ומבשלים עוד 10 דקות, מכבים את האש, משאירים מכוסה לעוד 10 דקות. מתקבל מרק סמיך, זה נקרא נזיד. אם רוצים להישאר רק בגדר של מרק לא סמיך, אז פשוט לוותר על הפציצים. מנה מלאה מזינה. בירושלים יש עוד חי, יהודי שקראו לרב שלמה מילכיקר, נכון שעוד חי?
בטח, בעזרי יצחק.
או, בגלל זה אני מדבר עליו, הנה, ברוך שכיוונתי. איפה אתה יודע, צריך לנקר אותו?
ודאי.
כל הכבוד. שלמה לפרישטיק, השם שלו הפרטי, כן?
נכון, הוא היה גיס של אדמו"ר מזוויל.
היה נכד, לא?
לא, לא, גיס, גיס.
נכד של שלמה כמזוויל.
דרך אשתו.
כן, הוא היה חתן של הרבה רב גדל מוישה,
נכון?
שהצין שלו בשכבדר.
נכון, בדיוק.
שלשם נוערים רבבות בני אדם כל השנה לישוע. שלמה לה, הוא צדיק ניסטר, אם אתה יודע.
כן,
אני חושב שכל המילך הכר זה רק כיסוי, כסות עיניים.
לדעתי הוא בן 200 כבר.
מה זה?
הוא בן 200.
ב-200 בדעתך, הבנתי. בקיצור, שלמה לה, שהוא היה מסתובב ברחובות, הוא היה אדם שכולם מכירו אותו, איך קראו לו? המילך הכר, חלבן. לאף אחד לא עלה בדעתו, מה מסתתר מאחורי השמחת חיים והליצות והמקצוע. היום שהוא נמצא בבית יצחק, יש אנשים שהולכים לטפל בו ממש בתור מסודר, והם מרגישים בזה זכות ממש. בקיצור, שלמה לה סיפר סיפור שמאפיין את הסבא רב שלומקה ואת בית זוויל, וגם את האישיות שלו עצמו. רב שלומקה זוויל היה מאוד מקפיד על שרויה בפסח, גיברוקט. ואצל רב שלומקה ראיו תמיד בבית אורחים, ולא סתם אורחים, כל מיני אנשים מסכנים, תימוניים, אבל כולם ידעו שבפסח משגיחים על גיברוקט, על שרויה. היה איזה אני אחד טיפוסי שאכל את המרק בפסח, כל הזמן הוא טבל את המצה בתוך המרק במשך כל הסעודה. כמה שרמזו לו זה לא עזר. שלמה לפנה לסבא רב שלומקה ואומר לו שהשלפר הזה עושה שמויה, עושה גיבוק, וצריכים להעיר לו. רב שלומקה ענה לו בסבר פנים רצינית ואמר לו, שלמה, מה אתה חושב, שהבזני של מלו ישאלו אותך אם אכלת גיברוק או לא? יש לך טעות. שם שואלים דברים אחרים לגמרי. איך התנהגת בקדושה? איך התנהגת בבן אדם לחברוי? שלמה לסיפר שמאז היה לו מושגים אחרים לגמרי. אנחנו ניתן
רגע, אני אתן רגע עוד סיפור של שלמה לפרישטיק, שאתה בא למושב סקנים, או, באת לשמוע, תשב אני אספר לך. אני הייתי בקבוצה של חלבנים בירושלים שהביאו אותנו למשפט, ומתברר שהחלבנים שמים הרבה מים בתוך החלב, ואז קראו אותנו למשפט, והיה שם ערבים ונוצרים, וקיצור כל אחד שאלו אותו כמה מים אתה שם בתוך החלב, שחרו אותו לבית סוהר אחד אחרי השני, ואז הגיעו אליו, אמרו לו, תגיד לי, אדון פרישטיק, אדון שלמה, כמה אתה שם? הוא אומר, סליחה, יש פה טעות, אני מוכר מים בכלל, אני לא מוכר חלב, אני מוכר מים, אני שם קצת חלב שיהיה טעים.
כמה זה מאפיין אותו. תשמע, אבל אם אתה כמו מדבר על הסלם מלא, אני שמעתי מיהודי שהיה מקורב עליו מאוד, כן? ממש בן בית, חברוסה. הסלם מלא הלך תמיד לבוש את החלוק של עטה, אתה יודע, של החלבן. ואחד הסיבות שהוא לבש את החלוק הדוחה הזה עם הריח של החלב, הוא היה מביא חלב לבתים, הוא לא רצה חלילה שפעם הוא יחשל באיזה בית, הוא לבש מראש בגדים דוחים, שכל אחד שראה אותו יברח ממנו.
כן, תראה בבוקר.
תראה לך איזה יהודי, קדושה של יהודים.
כן.
יש לך סיפור שפעם באו הרבנים הראשיים, מישהו באו רבנים ראשיים לרב בירושלים, ובלימוד משהו, הוא אמר זה, בוא נראה לכם את החלבן מה הוא יודע. ואז שאלו בלימוד משהו את שלמה לבריאדה.
כן.
אנחנו ניתן תפשיל של אורז עם בשר, או פירה עם בשר, במושג הבריאותי, שמתו לדעת כל העניין שמאכלים זקן, היות והוא אוכל קצת, צריכים לדאוג שהמנה תהיה מורכבת מאבות המזון. ואנשים לא יודעים במושג פחמימה, מושג בועתי של פחמימה, תפוח אדמה פחמימה טובה, ובטטה הרבה 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 יותר. ואורז לבן נקרא פחמימה ריקה, אין לו שום דבר. אז ככה כדאי להחליט את האורז הלבן לאורז מלא, ותפוח אדמה לבטטה. ולמתכון הוא ככה. מבשלים פירה מ5 יחידות תפוחי אדמה, או בטטה, או בטטה או תפוחי אדמה. עדיף בטטה כמו שאמרנו. או שאפשר חצי חצי למי שלא אוהב. במקביל, בסיר שמים קצת שמן ומחממים, עוד פעם שמן זית. בשמן מחממים בצל אחד קצוץ, וקצת שום, דרך 3/4 כפית שום חתוש. עוד פעם 500 גרם בשר או עוף, שהעוף תחון בחורים עבים או קצוצים, עדיפות לעוד הוא עוד הפעם, ועדיפות לקצוץ את זה בסכין דק. אם אי אפשר, אז לצחון את זה במתחנה בחורים עבים. מעדים תוך כדי ערבוב עד שהבשר נראה כמעט מוכן. מטבלים טיבול עדין, מלח, פלפל, טיפה טיפה סוכר, במוחים את הפירה לפירה חלק, לא רטוב, כאילו למוח את הפירה בלי מים בכלל. מטבלים את הפירה עם טיפה שמן ומלח, לוקחים תבנית פיירקס, מרבדים את התבנית בשועית, בשועית ירוקה, שועית ירוקה שרק עברה שליקה במים. מדובר על שועית שרואים את הקפואה, אם זה שועית טרייה ממש מהשוק, צריכים לבשל אותה קצת קודם. מעל השועית משטחים חצי מכמות הפירה, ומעטחים מה שחשוב לשטח בעובי יחיד. אם עושים שתי סוגי פירה, חצי חצי, אז משטחים את הפירה בתפוח אדמה קודם. מעל זה משטחים בעדינות חצי כמות מהבשר, לא לדחוף שזה יישאר מעל הפירה. מעל הבשר שמים את שאר הפירה או את פירה הבטטה, עוד פעם להדק בעדינות שישאר שכבות, ומעל זה את שאר הבשר, ומפזרים למעלה עגבניות שרי פרוסות או חצויות. זאת אומרת, יש לנו למטה שועית, מעל השועית חצי מכמות הפירה, מה זה חצי כמות הבשר, עוד פעם פירה או בטטה, ועוד פעם בשר, ועגבניית שרי, מצפצפים כמה טיפות של תחינה, מכניסים תחינה, תחינה, תחינה גולמית, מכניסים לתנור חם 180 מעלות חצי שעה, אפשר להתחילה גם, גם לצפצף בסוף הבישול, מי שרוצה שהתחילה תישאר, אז מבשלים קודם את המאפה, חצי שעה 40 דקות, אז מצפצפים את התחילה, ממש נקודות, מעזרים לתנור לעוד 5 דקות, אז התחילה נהיה כמו ככה מוקרמת. בהגשה, משתדלים להרים בעזרת פלטה מלמטה, ככה ללמעלה, שכבה שלמה, מקבלים מנה יפה עם קומות, רכה וטעימה ומזינה.
טוב.
שלמה לפרישטיק, שדיברנו עליו, הוא סיפר שאצל הסבא רב שלומקי מזביל הסתובבו הרבה חתולים.
כן, נכון.
אתה בטח מכיר את הסיפור הזה, סיפור מעניין מאוד.
עדיין, ממש עם גלגול.
כן, והוא היה מאכיל אותם, אתה יודע, הוא דאג להם, שלומקי, כמו שאומרים, החתולים היו שם בני בית, הם קיבלו יחס.
לא רק שדאג להם, יש אלי רוט מספר בספר שלו, זה שהגבי הקרוב אליו, שהוא פעם קרא לו בלילה, ואמר לו שילך לשטיבלך שבית ישראל, בשטיבל השני מתחת לספסל, יש שם החתולה שילך להכיל אותה, הוא כבר לא ראה אותה הרבה זמן.
זה מפריע לו לישון.
כן.
בקיצור, כולם ידעו שזה דבר מוזר וטימוני כביכול, אבל הבינו שיש בזה כוונות נסתרות. בכל אופן זה היה רב שלום כזילה. וכל אחד הבין את זה בספרה שלו כמו שהוא מבין. אמרו גלגולי נשמות, כל אחד מה שהוא רוצה. אבל אתה יודע שידוע מהרי הקדוש שבזמננו כל הבעלי חיים הם גלגול נשמות שבאו לעולם התיקון. על קיצור, היה שם אחד החתולות, הייתה חתולה שהטרידה יותר מכולם, שיגעה את כולם. במרכאות היא הייתה מתנחלת, והיא הייתה מתנחלת מסורה ביישוב הבית, רב שלומקה. לא זזה, תמיד שיגעה את כולם. ושלמה שם עין על החתולה הזאת שמשום מה הציקה לו. אבל היא ידעה שהסבא לא מרשה להתעסק עם החתול, בפרט לא לגרש אותו. שלמה נחיקה להזדמנות לשעת הכושר שהסבא לא היה, שהוא יוכל לטפל בחתול. יום אחד זה קרה, הסבא לא היה, שלמה תפס את החתול, הכניס אותו לתוך שק, קשר את השק ושם את השק על הכתף. אתה יודע, הוא הולך עם השק, והשק ככה מתנדד. הוא מגיע לאלה ורוטו, המושג שהיה אז אלה ורוטו זה קו 11, למה קחו איזה אלה ורוטו, אני לא יודע, ככה היה השם.
כן.
הוא רצה להגיע לגבעת שאול, לדיר יסין, בשם של פעם. שם הוא תכנן לשחרר את החתול. הוא עלה לאוטובוס, שלם לנהג, הנהג מסתכל על השק, הוא רואה שמשהו לא בסדר, סירי קצת חפש, זה זז. הוא שואל את השלם למה היא שמה, בחוסר ברירה הוא שלם פעמיים. וחיצו, הוא נסע לשם, סוף סוף הגיע לדיר יסין, פתח את השק, שחרר את החתול, החתול טס החוצה, והוא חזר עם האוטובוס. כשהוא הגיע חזרה לבית של רב שלומקה, הוא נדם. החתול חיכה לו שמה. תמיד, החתול הגיע חזרה לפניו. הסבא רב שלומקה חזר, הוא לא שאל כלום, הוא לא אמר, הוא רק אמר לו, שלם אלה, אמרת לך לא להתעסק עם החתול. אז הוא כבר הבין שמחתולים לא מתעסקים. אנחנו ניתן תפשיל מג'דרה שעשוי מעדשים ובורגול. תפשיל מעניין בתאים. אפשר לבשל עם בשר, אפשר עם דג ואפשר פאורי. 10 מנות, בסיר מאדים, בצל עם טיפה שמן, המאדים עד שהכל מזהיב. אם מבשלים עם בשר, זה השלב שמוסיפים את הבשר, בערך 700 גרם בשר או עוף קצוץ, ומאדים את הבשר עם הבצל 10 דקות. אם לא עושים בשרי, אז פשוט מדלגים על השלב הזה. מוסיפים שתי גזרים קצוצים דק או תכונים, מאדים עוד איזה 5 דקות, מוסיפים 3 ליטר מים, מרתיחים, מוסיפים שתי כוסות עדשים, שעדשים עברו השריה לפחות שעה. אחרי שזה רוצח, מנמיכים את האש, אחרי ההצחה שמנמיכים את האש, מבשלים 20 דקות. מתי שעדשים מבושלים, אז מוסיפים 3 כוסות של בורגול, שעברו השריה במים פושרים, שעה וחצי לפחות. מערבבים ומטבלים עם חצי כפית שום קצוש, קצת מלח, פלפל, מוסקת וקורקום, מבשלים בסיר מכוסה 12 דקות, אחרי שהוספנו את הכל, על אש נמוכה, וזה מוכן. אם רוצים לעשות עם דגים, אז במקום הבשר שמים למעלה, מעל הבורגול בסוף שמים נצחי דג, מאיזה סוג דג שרוצים, ואז מבשלים במקום 12 דקות בסוף, אלא 18-20 דקות. יש את זה עם דגים. התבשיל מאוד טעים, מאוד מזין, מאוד יפה. רמות לסלונמר הידוע, שהוא נפטר מעל גיל 90, הוא קבור בער המנוחס. עשר שורות מעל הצין של אדמור מבלז, בחלקה שנקראת חלקה סרבונים. רוב המצבות שם בחלקה בנויות בצורה רבנית, אתה יודע, מצבות גבוהות, עם כיתוב ארוך. אחד הקברים שמעורר התפעלות, זה דווקא קבר נמוך, בגובה 40 סנטימטר בלבד. על הקבר הזה חרוץ כמה מילים בודדות. פה נסמן, הרב רמות חכיים בן רבי דלב, תאריך ואת התאריך הפצירה. היהודי הזה, זה אדמור המפורסם שחסידי סלונים בארץ ישראל, בירושלים, בצבוי הרבה שנים, רמות סלונמר. הוא נולד למעשה בחוץ לארץ. הוא היה תלמיד של היסוד האבוידה והדברי שמואל מסלונים. כשהוא היה אברך צעיר, אחרי החתונה, נפטרה אשתו, עוד לפני שהיה להם ילדים. שהציעו לו שידוכים לזיווג שני, הוא נכנס ליסוד האבוידה לשאול מה לעשות. היסוד האבוידה ענה לו, ווס יוקסח, מה אתה ממהר? המילים האלו נתנו לו חיזוק, והוא החליט שהוא מחכה. הוא חשב לעצמו, הרי יודע שאין לי עוד ילדים. וכל אופן אמר לי לחכות לא למהר. אז הוא נשאר ככה, רמות ללה לארץ ישראל, לצבריה ולירושלים, ובגיל 75 הוא התחתן, אתה שומע? ונולד לו בן ובת. הבן, אתה יודע מי זה הבן? רבי יהודה סלונים, אבא של העסקן הידוע רב אברום סלונים. בגיל 90 רמות סלונים התעבר, ונהיה סגנוער. והחסידים עשו תורנות לשבת אצלו ולהקריא לו לימוד, ש"ס, בבלי, ירושלמי, זויה, רמב"ם וכו'. כל היום ממש סביב השעון. ואם זה שהיה התורן להקריא לו את הלימוד, טעה באיזה אות אחת, הוא מיד תיקן אותו. זה היה זקן ירושלמי. מנה האחרונה, שקלה תחנה וטעימה, מתכון רגיל, המתכון הרגיל אולי לא מיידע בריא, מה בריא, אבל אפשר לשנות את זה. אז מתכון רגיל זה שמים בבלנדר תכולה של קופסת שימורים של אננס, ותכולה של קופסת שימורים של הפרסק, בלי הנוזל. מרסקים ומוסיפים שקית ג'לי מוכנה לפי ההוראות. מערבבים ויוצקים את זה לקד או לכלים אישיים, מקררים ומגישים, יש לפתן מעניין. אפשר לעשות את זה בצורה בריאה, שזה מתאים לסכנים, ואז פשוט מבשלים לפתן, או מתפוח חץ, או תפוח חץ עם אגסים, או עם שזיפים, עם צימוקים. כל סוג לפתן שרגילים. מרסקים את הלפתן לרסק, ואז מוסיפים את הג'לי. יש גם משהו מזין, וגם כן מי שקשה לו לשלוט על הבליעה, זה מאוד עוזר. תדע שהיום יש לסכנים המצאה חדשה של מוצר שנקרא אנשור, שמי שקשה לבלוע אז הוא אוכל את האנשור עם כל התוספות. אפשר לעשות בבית משהו ביתי עם הג'לי, זה נותן אותו תוצאה. אנחנו נסיים עם סיפור עם מסר מזקני ירושלים. סיפור של שתי סכנים מעניינים. בשכונת אחווה בירושלים גר יהודי מהסכנים העדים בירושלים, קראו לו רב נוחם יאסר.
כן, בטח.
שמעת את השם שלו.
בטח, בטח.
לידו, בשכונה, בשכונת אחווה, גר, לא ככה, הוא גר בשכונת אחווה. לידו, ברומני שייזר, יש איזה בניין בתוך אחווה שנקרא רומני שייזר. אתה מכיר את זה?
כן, כן, בסוף ראשית חוכמה.
מה זה?
בסוף רחוב ראשית חוכמה.
נכון. אז ברומני שייזר גר שם ליד רחוב, ליד רחוב. איזו יולדס. גר זקן מעניין שני, קראו לרב שלמה, רב שלמה טלנגטו. אבל אתה בטח הכרת או שמעת. שתי דמויות עוד ידועים מירושלים של מעלה. רב נוחם יאסר עוד זכה להיות מהחסידים של הרבי הזקן מצ'ורקיב, שהוא נפטר לפני 110 שנים. לרב נוחם אחרי החתונה שלו הציעו לו להיות רב ראשי בעיר יאס. הוא אפילו לא חשב להסכים לזה. גם הוא היה צעיר מאוד, גם היה נחבא לכלים. אבא שלו לקח אותו לצ'ורקי ברבא, ולשאול אותו מה עושים. הרבא מצ'ורקי אמר לו שהוא צריך לקבל את המשרה. אז הוא אומר לרבא, רבא, אני מפחד. הוא אומר לרבא, מה אתה מפחד? הוא אומר, אני מפחד להיות רב, מה? אז הרבא אומר לו, מה אתה חושב? מי מתאים להיות רב? מי שרוצה או מי שלא מפחד? דווקא בגלל שאתה לא רוצה, דווקא בגלל שאתה מפחד, אתה ראוי להיות הרב. ואני אומר לך, תיקח את המשרה, ואני מברך אותך. מה שתפסוק שזה קשר, ככה זה יהיה. מה שתפסוק שמותר, ככה זה יהיה. וכך היה, הוא התמנה לרב, והכל הלך למישרין. מתי שהוא זקן, הגיע לפנסיה, כמו שאומרים, עלה רב נוחם לארץ ישראל לירושלים, ונפך לדמות מוכרת בירושלים בשכונה. רב שלמה טלגטו, שהכיר את רב נוחם, וישר התחבר אליו, ואיך שרב שלמה טלגטו שמע מהסיפור הזה שקרא למצוות קבר רבי, אז הוא ניגש מיד לרב נוחם, והתחיל לבכות לו, תגיד עליי שאני כושר. תגיד לי שאני אדם כשר. הרצות קורא אמר שמשהו יגיד כשר, זה יהיה כשר. זה לא אומר את זה בן הכושר יעיד. הוא לא עזב אותו עד שהוא אמר לו שהוא כושר יעיד. שהשם יעזור לנו, שיהיה לנו שבת שלום, שנזכה להיות, להזדקן ולהיות מהזקנים הכשרים.
אמן, להזדקן בכבוד אומרים.
כן, אפרי לך שבת.
אפרי לך שבת, תודה רבה.
אפרי לך
שבת, תודה רבה.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
גליס קיבלנו בתי אבות בירושלים בימי ילדותינו. מספר יעקב ישוע בספרו על ילדות בירושלים הישנה. ירושלים של מי ילדותינו הייתה ברוכה בזקנים ובזקנות, אשר רובם עלו לארץ מארצות הגולה כדי להתאמן באפרו של הרזיתים. בעיית הזקנים והזקנות הטרידה את הזקני היישוב היהודי בירושלים. מאחר שאלו היו דופקים על דלתות מוזות החסד והצדקה הקטנים והצנועים שהיו קיימים באותם הימים כדי שיושיט להם עזרה בצרה. לא תמיד עלה בידי המוסדות לסייע בידי הזקנים האלו.
אולם הציבור לעדותיו רתם את עצמו לפעולות הסעד, וזאת מתוך אהבה, מסירות וכבוד לסקנים וסקנות אלו שהתגוררו בשכונותיהם ובחצותיהם, ועל די כך סייעו להקל את דרכם ומסעם של המוסדות. ואכן לא הייתה שכונה וחצר באותם הימים שלא כללה בתוכה מספר סקנים וסקנות אשר התגוררו בחדרים קטנים, צנועים ונקיים, אך בצמצום ובדוחק. סקנים וסקנות אלו זכו לגילויי חיבה מצד תושבי השכונה והחצר שבהם התגוררו. עיניהם של השכנים היו נטויות לדלתותיהם של הסקנים האלה, שאלו לשלומם והציעו להם את שירותם. נדמה היה כאילו מהווים הם חלק מהמשפחות שלהם. גם ילדי השכונה והחצרות ננו ברצון לבקשותיהם ומילאו את שליחותם, כגון הליכה לחנות המקולת, לתנור, לבור המים, וכשכבו על ערס דווי פנו השכנים לבתי מרקחת ולרופאים וסדו אותם בכל ים. סקנים וסקנות אלו שיתפו עצמם בחיי המשפחות שבשכונה. הם נו לכל הזמנה של סיוע ועזרה, ובכך רצו להוכיח כי הם ברצונם ליפול למעמסה על שכניהם, ולכן נשיתו את עזרתם בכל זמן שנתבקשו. אם אחד מבני המשפחה חש ברע, חלה תינוק או ילד נחבל בחבלה כלשהי, יולד תחזות החבלי לידה, הרי המטפלת הראשונה שהוזמנה להושיט את עזרתה הייתה השכנה. השכנה שהתגוררה בחצר הסמוכה, במקרים העניינים שימשו עלינו גם כמגן דוד אדום או כחדר מיון, אשר הגישו טיפולים ראשונים לפני שבא הרופא. חוכמתם והניסיון של הסקנות עמדו להם בשעה הזו. הם הכינו במועדיהם את התרופות הראשונות, תרופות שאותם מספו מהציצים שעמדו בחצרות שלהם או מחומרים אחרים שהיו במטבח. לא כולם סמכו על שולחן בניהם ובנותיהם. לא ברצון ובלב שלם, נאותו סקנים אלו לקבל סיוע מהבנים שלהם. הם שמרו על כבודם וגאוותם בפני הבנים. השתדלו להרוויח כמה פרוטות לכלכלתם. הסקנים שבתוכם השתתפו בלימודי היורצייט, ליוו נפטרים להר הזיתים, השתתפו בלימודים שונים בבית הכנסת ובתי אבלים. הסקנות סייעו לבלות הבית בהכנות מיני מאפה, בשמירה על תינוקות, לפעמים גם הפכו להיות גננות. בחדרים הקטנים הושיבו על גמי מחצלות מספר פעוטים ופעוטות, טיפלו בהם בשעות היום, בכך שחררו את האימהות מעול הדאגה. ואילו המשכילות שבהם לימדו את הילדות המבוגרות יסודות הקריאה והכתיבה, סריגת גרביים ומלאכת רקמה. סקנים והסקנות האלו מילאו את בתי הכנסת הקטנים בימי חול המועד, בימים שני וחמישי באו הסקנות לעזרת נשים כדי לראות את ספר התורה. טיפול שונה היה בסקנות שבסביבה, איפה שאני גרתי, מספר הסופר יעקב יהושע, חמורה ביותר הייתה הבעיה כשאחד מבני הזוג נותר בחיים. והבן או הבנים המשיכו להושיט לנשאר בחיים את העזרה הדרושה, לנים לו את שנות חייו האחרונות. הבנים השתדלו להביא את הוריהם לבתיהם, הם עדיפו בצדק לאפשר להם להתגורר בחדריהם הקטנים, לבקרם בימות השבוע ולהזמינם לסעוד עם בני המשפחה בשבתות ובמועדים. הקלות גם הם השתדלו להנים את חייהם של החמות, ומדי פעם שחו להם צלחות תפילים, וזאת כדי שתיתם למיטוב העולם הזה. הסבתות האלו שזכו לחיבה מצד הבנים הושיבו להם כגבולם, שרו לבתיהם כדי לסייע בידי בעלת הבית שהייתה מטופלת במשפחה גדולה. לא הייתה כמעט שבוע שהסבתא, שהיא תלמידה בצעירותה, לא הייתה באה משכונת ימין משה, משה מנטיפיורי, לבית במרחקים כדי לסייע בסידור כלי המיטה, לתפור את הסדינים לסמיכות, להטליע את הבגדים, בייחוד בימי הכביסה, להכין ריבות, להטליע את הגרביים השחורות והארוכות. וככה ישנם הרבה סיפורים וזה כמעט סובב על כל שכונה, וכל שכונה היו את אותם הסקנים והסקנות. מושבי סקנים בירושלים היו בודדים, היה מושב סקנים הגדול שהוקם אז בשכונת קטמון, ולא יש סיפור ארוך איך הוקם המושב סקנים הזה. מושב סקנים שהקים רבם עמלוי ברחוב בערן בירושלים, באחת הסמטאות הקטנות שמה. מושב סקנים נוסף היה של הסקנים לעדות המזרח, שהיה בירושלים מול שערי צדק. מי שעוד זוכר את הסקנים שישבים בחוץ, ככה להתחמם בשמש, כי בפנים היה די קריר, התקרה גבוהה, החדרים גדולים, הישבים בחוץ ככה כדי להתחמם. היו גם הרבה סקנות שנשארו, לא במושב סקנים, נשארו בבית, וכדי שלא יגורו לבד, הם היו נותנים חדר אחד, מחלקים אותו, ואת החדר השני שהיה ככה סגור ובודד, אבל היה יכולים לתת אותו למישהו אחר, היה תמיד איזשהו תמיד חכם, בן מאומת שהיו נוהגים ונוהג להזמין אותם בחגים, במועדים לבית שלו, וזה כדי לתת קצת אווירה משפחתית. בדרך כלל בשכונות בירושלים היו תמיד חושבים שאותם הסכנים הם מה שנקרא הסכנים בטלנים, סכנים כאלו שהוא כבר הולך למשוב סכנים, הוא כבר נמצא במשוב סכנים. זה מישהו שכבר כאילו עבר בוטל, עבר בטל מן העולם, הוא כבר נמצא במשוב סכנים. היום זה הכל שונה, נמצאים במשוב סכנים אנשים שהם לומדים שיעורי תורה, ואנשים שעוסקים בתורה ויראת שמיים במשוב סכנים, אם זה בתוך השכונות החרדיות, אם זה קצת מחוץ עליהם, אבל אנשים ממשיכים לחיות וממשיכים לתפקד ברובם הגדול באותם המושבי סקנים. היו גם פרשיות של מחלוקות בנושא של מושבי סקנים. למשל, כשדוד ילין מספר על מושבי סקנים, הוא סוקר את המוסדות בירושלים בשנת תפרי שנונזיין, ואז הוא כותב שלוש שנים לפני סוף המאה הקודמת, השאיר את המושב סקנים, הוא כותב את רשימה, הוא משאיר את המושב סקנים לסוף הרשימה. הוא גם מסביר מדוע. את הבית הזה נחתי לאחרונה, לא מפני מיעוט חשיבותו כנגד כל יתר חבריו, כי פשוט מפני שלא מצאתי בן זוגו. כי אמנם רעב הולכים לשם שניים שניים, איש ואיש איש ועזרו או כנגדו, כצל על ימינו, ורק הוא לבדו אחד הוא בירושלים ובגפו ילך על מסילות החיים. חלפו 10 שנים ובשנת תפריש סמך זין, שוב לא היה משב סקנים בלי עזר כנגדו. בן חדש נולד בירושלים עיר הקודש, אשר לא תחסר כל בה, זכינו גם למשב סקנים החדש. מרוב אשר לא ידע להיזהר, אנשים דמים סקנים עניים וחלושים נלכדים בפח יקוש על הזה. הודיעו בקרוזים על הקירות ומיד הופיע קרוז נגדי להגנה על הרב החדש שהקים את מושב סקנים חדש. ורב שמואל סלנט הישיש נלס לפרסם קרוז משלו נגד האנשים נרגנים מפרי שלום מרקודשנו, וכדרכו אינו מזכיר שמות האנשים ומוסדות אלו רק ברמז והמבין יבין. והמודעה שמתפרסמת בירושלים עזרה מטעם מרן הגאון סבא קדישה רבן שמואל סלנט שליטה ורב הגאון בדץ בדץ, תקילה קדושה פרושים וחסידים, כאשר נמצאו אנשים נרגנים מפריעי שלום מרקודשנו, המעוררים ריב ומדנים ומטילים דופי בהנהגת בית חסד גדול ונשגב פה, לכן הם מזהירים לכל יראי השם, לבלתי להתחבר למעשיהם, ומכל שכן שלא יתנו להם יד ושלום על ישראל. וחותמת עם בול טורקי על המודעה הזאת. מה היה הסיפור של אותה מודעה? אליהו הניג, שהוא היה סופר ומזכיר הבית, אלה לכתב את ראשית תולדותיו של מושב הסקנים בירושלים. לימים עתיד היה האיש להתפרסם מאוד כמנהל הדואר הטורקי בירושלים, שהכניס מתחת לפעם של השלטונות את השפה העברית לחותמת שלו. גם נתן בהם לגיטימציה לרוב היהודי ולמאה השערים, וניסה להשחיל את העברית גם לפרטי הדואר האחרים. הקונטרס פורסם בשנת תפריש נ"א, תחילת המוסד הישן, שהיה בבית תי קטן שנפתח בתפריש למתחת. כעבור שנתיים הוא עבר לחצר בת 6 חדרים, שבהם שוכנו 28 סקנים, וכעבור שנה הוא עקר שוב לחצר רחבה יותר ובריאה יותר. לעזרת המוסד בא גביר פרינלנדר מפטרסבורג, שבעזרתו עבר המוסד שוב בתפריש נון לחצר גדולה חדשה, ובא 14 חדרים ו8 חדרים. וזה הוקצה למגורי הסקנים. 3 לבית המדרש, לבית תפשי, לחדר אוכל, ובשלושה גרו הממונה, המשגיח והשמש. מספר החוסים הגיע ל-36. והעמידו הגבאים 36 מיטות ברזל, וספרים נקנו, אחר התפילה ניתן לכל אחד לחם ושני תפשילים, ובחדר אוכל יסבו על השולחן, ובערב אחר תפילת ערבית יותן להם עוד תפשיל חם, ובשבת ויום טוב בשר ודגים. השיפורים נמשכו בהתמדה, והוחלט לקבוע חדר מיוחד עבור הסקנים החולים, וגם בעד הסקנים שיכלו לקבוע באדם בגדים מיוחדים הדרושים להם בעת מחלתם. למנות רופא מומחה שיבקר את הסקנים פעם אחת בשבוע וגם בעת הנחוצה. לחבס בכל שבוע את קטונות הסקנים ובגדיהם, סדיני אמיתות וכולו, לקנות בגדים חדשים לסקנים שאין להם בגדים, לבשל פעמיים בשבוע מאכל בשר לסקנים, לקנות כלים למאכל, לכל איש שתי קערות כף ומזלג אחד. בתף ריש נונה לפרחש אותו גביר פרידלנדר את השטח לבינים החדשים שמושב סקנים מחוץ לעיר, בכניסה אלה מצפון מערב. הוא השטח שבו שכן המוסד עד שעבר לסן סימון. ומשתפנה המקום הזה הוקם עליו תחנת אגד ומבנה השונים. הרב הגביר, אותו אחד, קנה קרקע לבניין מושב סקנים חדש בירושלים על דרך יפו, 11,455 אמות מרובעות, באורך ערך 190 אמה וברוחב ערך 60 אמה, ומחירו עלה לסך 17,997 פרנק. המבנים של השטח הוקמו בהדרגה, וככל שהגיע התרומות עד כדי עשרות מבנים ומאות סקנים וסקנות שחסו בהם. ואז בשנת תפריש סמך זין, קפץ על מנהלי מושב סקנים משבר לא צפוי. מושב סקנים חדש שנפתח בשכונת הבוחרים. והמושב זקנים הזה, לא פחות ולא יותר, נפתח על ידי הרב מפאוסט, עיירה ליד פינסק, הוא נימק את הצורך בעוד מוסד מכמה טעמים. רבים הם מסכני רוסיה שבאים יום יום בארץ הקודש ומושלחים בחוצות ירושלים. יען, כי במושב הזקנים הישן אין עוד מקום להכניס שם הזקנים. והטעם השני השורה אמיתי, יען כי הנכנס שם עליו לשלם דמי כניסה לא פחות מאלף פרנק. ואף כי מתי מספר נתקבלו שם פחות מהסך הנזכר, וגם איזה מהם בחינם, אין כסף. כך על הקוראים הנכבדים לדעת כי כמה וכמה זקנים וזקנות קיבלו גם כן נצח ב' או ג' אלפים פרנק. וידוע לכל כי זקני רוסיה רובם הם עניים, אשר אין דם משגת לשלם סך הנזכר. הוויכוח התחיל איפה בתחום הכלכלי. המייסד של המושב זקנים החדש אמר כי הוא מקבל אותם בבית מפעלו בסך מועט. דהיינו מי"ד ג' נפוליון עד למרבה 20 נפוליון. בתנאי ככתוב בפנקס, כי אם חז וחלילה מוסד אי אפשר להתקיים עד בית שנים, או קודם לסך הזה, אז ינקו מכל זקן וזקנה בעבור כל שבוע ושבוע שכר אכילתם ושתייתם ודירתם. המותר מכספם יושב לבעליהם. ענו על כך גבי הישן בחשבון משלהם, אין למפעל הזה שום יסוד. אף על מנת הסכנים בעצמם הוא עומד, והוצאותיו אמיתיים כיום הוא בערך 45 נפוליון זהב לחודש. מתת הזקן או הסכנה בהיכנסה 150 רובל בערך, שזה 20 נפוליון זהב, ויש נותנים רק 100 רובל ערך 13 נפוליון זהב, וגם בזה לא תיגל לנפש העוסקים האלה המכונים לחיי ישר. בקיצור, מתחיל ויכוח על המושב הזקנים הישן ועל המושב הזקנים החדש. הוויכוח הקשה התנהל לא רק בכתובים, בקרוזים, במודעות, לשמחת ליבם של בני ירושלים, שאף הפי שלא היינו גאים בדבר, ששבו להתפלג למחנות למען המחלוקת, מי לשם שמיים, מי לשם, לא לשם שמיים, מקרוזים והשמצות הגיעו דברים במהירות לכלל לחצים של ממש. הרב מז'יטומיר בדובר מינטקר תמך בתחילה מושב הזקנים החדש, בלחץ הכבד של הגבי המוסד הישן, חזר בו מתמיכתו. שגגה יצא מלפניי כשנתתי עליי מעודי ועודתי תבוא בעולם הכללי. בקיצור, הוא חוזר במה שהוא תומך במושב זקנים הזה. נזעקו אנשי המוסד החדש על דבר המחאה הגלויה שפרסם הרב מז'יטומיר, כי סילק ידו מבית המפעל, הודע בפני עד אחד קשה ונאמן שיש לסמוך עליו. בקיצור, מודעה לפה ומודעה לשם, העסק הזה מתחיל בוויכוח גדול, ואז נאלץ רבי שמואל סלנט להתערב ככל הנראה. לא רצה להתערב בוויכוח קודם לכן, מחשש שמיישים אותו במשוא פנים של מושב זקנים הישן. היה אחד משלושת המוסדות הגדולים של עדי אשכנז בירושלים, אחרים היה ביקור חולים ועץ חיים, שבחסותם הישירה של רב הראשי של העדה, הוא גם פיקח אישית על הכנסות וההוצאות שלהם. תקופה ארוכה גם גיסו שלושת המוסדות האלו את התרומות שלהם בחוץ לארץ במשותף, עד שנפרדה חבילה ותתו בח תלמוד תורה וביקור חולים, פרשו ממושב זקנים. גם כשקרה הדבר, עדיין נמשך גיוס הכספים המשותף להם בכמה מדינות, כגון בדרום אפריקה, וממילא התערבותו של הרב סלנט מצטיינת, שפשוט הדברים הגיעו לנקודת שפל שכזה, הוא לא יכול עוד להבליג. היה מאבק בין שני המושבי הזקנים, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה בתפריש עין דלד. המוסד החדש עבר עד אז כמה גלגולים, החליף הרבה גבאים ומנהלים, והמלחמה והקשיים שלה, בעיקר סתימת הצינורות העזרה מחוץ לארץ, שמו לו קץ לאותו מושב זקנים. מאז חידוש היישוב היהודי אשכנזי בעיר, המאבק במיקור חולים למשגב לדח היה דומה, אבל היה זה המאבק בין אשכנזים לספרדים, ואילו מלחמות המושבי הזקנים התחוללה בתוך קהילת אשכנזים. כשהקימו הספרדים את מושב הזקנים הכללי שלהם, התרמו גם אליהם, גבי המוסד הישן, בטענה שמוסדם מקבל גם זקנים ספרדים, ואין צורך בעוד מושג מהסוג הזה. בקיצור, היה ויכוחים מסביב למושבי זקנים בירושלים, ובסוף כל אחד מצא את מקומו, ולכל אחד יש מושב זקנים משלו. הרבה אפשר לדבר על מושבי הזקנים והזקנות בירושלים, אבל זמננו דל. ואנחנו נעבור מיד לרעיונות, לדבר עם האנשים שלוקטים או מספרים מסיפורם של זקני ירושלים. בתווך אנחנו נשמע גם מוזיקה שקיבלתי לאחרונה מכל מיני דיסקים חדשים שיצאו על שירים שקשורים פחות או יותר לנושא. רבים מושבי הזקנים בירושלים. ופעם בקושי היה אחד או שניים בתקופה הקודמת, אחד לספרדים, אחד לאשכנזים. היום רבו מושבי הזקנים, אבל יש מושבי זקנים מיוחדים ששם אפשר למצוא עוד את אנשי ירושלים מהדור הקודם. אחד מהם זה מושב זקנים ועזרא יצחק, שדרות בן צבי, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד המנהלים של מושב זקנים. שלום הרב ידידיה.
שלום וברכה הרב גייס.
מושב זקנים ועזרא יצחק, מה זה מושב זקנים הזה? מתי הוא קם?
מושב הזקנים ועזרא יצחק הוא בין בתי אבות הוותיקים בירושלים, לציבור החרדי. הוא קם לפני יותר מ-20 שנה, מה שהבית אבות הזה מייחד, יש בו גם מחלקות סיעודיות ומחלקות לעצמאים, ויש בו משהו מיוחד, איזשהו בונבוניירה שאין במקומות אחרים, זה מרכז יום לקשיש. שזה איזשהו נקודה מאוד מעניינת שהאוכלוסייה החרדית לא כך מכירה אותה, זה אנשים שיכולים להישאר בבית, בתוך הקהילה, ויש להם אפשרות להגיע עם הסעות. זאת אומרת, אנחנו דואגים להסעות מהבית, מתפללים תפילת שחרית, אוכלים ארוחת בוקר, יש להם פעילות שהיא גם תורנית, שיעורי תורה, וגם קצת פעילות יצירתית, תפילת מנחה, ארוחת צהריים, ואנחנו עם הסעות מחסרים אותם הביתה.
וזה רק סקנים לא סקנות.
גם
סקנות.
כן, כמובן שהכל במסגרת חרדית, אווירה דתית, כל אוכלוסייה מתאים, לגברים יש את התפילות, לנשים יש להם את הפעילות משלהם.
עכשיו במושב סקנים שלכם, עד כמה שאני יודע, אפשר לדבר שם 7 או 8 שפות.
נכון, יש פה השפה היידיש, כמובן זה השפה השלטת, אבל יש פה את הקבוצה ההונגרית, הקבוצה הרומנית, יש פה פולנים.
יש גם טורקית אפשר לדבר שם.
הרבה טורקים גם כן.
מאיפה הגיעו לכם טורקים?
אני חושב שיש קהילה בירושלים, קהילה טורקית ותיקה, שכרגע שהתחילו כמה קבוצות של טורקים לבוא, אז זה חבר מביא חבר.
זה אתה יודע, בידי שאומרים על הספונדה טרקסטייט, הוא אומר מהזמן של הטורקים.
נכון, בדיוק ככה.
לפי הגיל שלהם מהזמן של הטורקים.
יש פה גם, באמת, אנחנו נמצאים פה בשכונה, באמת במרכז ירושלים, יש פה גם שכונת נחלאות, גם ותיקי ירושלים, אנשים שהם מספר דורות רב בירושלים, והם מספרים פה סיפורי ירושלים דורי דורות.
זאת אומרת, שווה גם לבוא לשם, לשבת לדבר עם הסקנים ולשמוע עם סיפורים של פעם.
ממש ככה. ממש ככה, יש פה סקנים שהם מעורבים ומספרים והם פעילים, זיכרונות נחמדים על ירושלים.
עכשיו, זקן שנמצא, או סקנה שנמצאים אצלכם במושב סקדים, מה סדר היום שלהם?
אז ככה, אז אנחנו, כמו שהגדרתי, בהתחלה יש לנו פה חולק לכמה מחלקות. אז אנחנו דיברנו מקודם על מרכז היום, יש לנו גם את המחלקות של העצמאים, יש לנו מחלקות של תשושים וגם מחלקות סיעודיות. עכשיו, אנחנו מתאימים את הפעילות לאנשים לפי האופי של המחלקה. למשל, מחלקה הסיעודית, התוכנית היא יותר מעבר ליידישקייט שקצת מכניסים בתפילת שחרית וקצת תוכניות שיעורי תורה, אנחנו עושים גם פעילות שהיא גם סיעודית, זה התעמלות, פיזיותרפיה, מלאכת יד, ריבוי בעיסוק, דברים שהם פעילות שהיא גם רפואית אבל גם מתעסוקתית. במחלקות של העצמאים, שם אז אנשים יותר פעילים והם רוצים גם תוכניות יותר. למשל, אנחנו עושים לכותל המערבי מדי ערב חג. היו פה אנשים עכשיו, חזור שבוע שעבר מטיול בגן החיות התנ"כי בירושלים. ויש פה במסגרת הפעילות, אנחנו דואגים להשאיר אותם בפעילות מלאה, שהיא כוללת גם בתוך המקום וגם בחוץ.
זאת אומרת, המצב הזה שפעם אמרו שלוקחים זקן, זורקים אותו במושב זקנים, והוא אומלל ומסכן.
ממש לא. אני אומר תמיד שאני זקני כבר 15 שנה מנהל בתי אבות, ואני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות בתי אבות, זה ממש, אני חושב שמי שזוכה, אפשר להגיד עליו שהוא נמצא בבית אבות, כי יש לו גם מבחינה רפואית, שיש רופא, אחות, פיזיותרפיה, צוות רפואי, אבל גם מבחינת החומר והרוח בתוך המקום, יש להם חברה ויש להם מי לדבר, ועם מי לצחוק, ועם מי ללכת. הרבה יותר מאשר אדם בודד שהוא בבית, ברגע שהוא בבית הוא לבד, אז אין לו, יש לו 4 קירות, והוא מחכה שהבן יבוא ולא יבוא. פה יש להם את הכל. אפילו אנחנו עושים להם פעם בשבוע, פה אנחנו עושים להם בית קפה, שאנחנו מביאים לפה ככה שולחנות וקפה ועוגה, והם יושבים עם הילדים, עם הנכדים, ומשחקים, באווירה קצת יותר, פחות בתוות, יותר אווירה של איזשהו בית קפה כזה, או משהו מקום עם עין משנחמד כזה.
עכשיו, אז הכן בדרך כלל כשהוא מגיע פעם הראשונה למושב סקנים, הוא תחת איזשהו משבר. הוא עזב את הבית שלו, את החברה שלו, את הכנסת שלו, את העיסוק שלו, ופתאום הוא 4 קירות. הוא מתחיל להתרגל למשהו חדש. איך הוא עובר את המשבר הזה?
בדרך כלל הימים הראשונים, ימים שהם קצת קשים, כי אדם שהיה רגיל באמת לסדר יום שונה ולמסגרת שונה, אז בדרך כלל גם אנחנו כאנשים צעירים שלוקחים אותנו למקום שונה, קשה לנו להתרגל ולהסתגל למשהו חדש. אבל בדרך כלל, תלוי גם באופי של האדם, אבל לוקח להם תקופה מאוד קצרה שהם מסתגלים ומתרגלים, ואז הם פתאום רואים שיש סדר יום שהוא נחמד ופעילויות, ויש חברה, ויש מי שדואג ומי ששואל. וגם כשבאים הנכדים, אז לא צריך להריח אותם בבית שקצת הסבתא לחוצה, אם יש לה איזשהו סוכריאל מקל לתת לנכד או לא. פה הם באים, יורדים ללובי למטה, יושבים בלובי מפואר ונחמד עם הנכדים. גם יותר קל לאדם מבוגר גם להריח את הילדים ואת הנכדים במסגרת כזאת.
עכשיו, הסקנים גם יוצאים החוצה, הם גם, או שהם, מה שנקרא, כלואים במושב סקנים?
לא, יש להם, קודם כל אנחנו נמצאים במקום טוב, גן סקר נמצא ממש צמוד אלינו. אז כשבאים פה הילדים, הנכדים, אז הם יוצאים קצת החוצה, וגם פה אצלנו יש לנו גינה נחמדה בבית אבות, יש לנו פינת נשיבה נחמדה, אנחנו מוקמים במקום די, מצד אחד מרכזי ומצד שני מקום שקט, אז ככה מי שרוצה את השקט יש לו את הפינה השקטה.
מה שנקרא, אתם מוקמים פחות או יותר בשדרות בן צבי, פינת אגריפס.
נכון.
מאחורי ישיבת בלז.
בדיוק, תמוד ישיבת בלז, ממש מרכז העיר.
זה היה בעבר פעם שייך לישיבת בלז המקום הזה?
כן, כן, גם הבית אבות, זאת אומרת, כשאמרתי אוכלוסייה הונגרית, יש פה, אנחנו נחשבים הבית אבות ההונגרי בישראל. הקהילה הבסיסית פה של הבית אבות, באמת היו חבר'ה של בלז, היו פה הרבה הונגרים. עד היום, כל יום בארוחת ערב, אני חייב להביא מרק. מעבר לארוחת הצהריים הרגילה, ההונגרים נוהגים לחלק גם בערב מרק. מרק פרווה אמנם, אבל זה מסורת פה אצלנו.
זה באמת לגוון אוכל לאנשים מבוגרים, זה משימה מאוד קשה, אני מתאר לעצמי.
נכון, מצד אחד יש כאלה שאוהבים כל יום לאכול את המרק עם הלוקשן, עם האוף, זאת אומרת, האוכל המסורתי. מצד שני, אנשים רוצים גם את הגיוון, אז אנחנו מנסים לגוון להם כל יום, יש לנו גם את האוף, גם את השניצל, גם את הקציצה, ויש להם את המרק, שאנחנו, גם שאני מגוון כל יום מרק אחר, עדיין הם אוהבים את האוכל המסורתי.
עכשיו, אני מתאר לעצמי שיש גם מסכנים שיש להם הרבה כל מיני טענות או כל מיני בקשות. יש לכם אנשים שמטפלים בעניין הזה?
כן. בדרך כלל יש לנו פה עובדת סוציאלית, שזה התפקיד שלה עם הדיירים, יש להם פה ועד של דיירים, הם רוצים משהו יותר כללי, למשל בתוכניות או פעיליות, אז ועד הדיירים מבקש. ואם זה משהו פרטני, אז יש לנו את הכתובת של עובדת הסוציאלית, באים אליה עם התלונות, עם הנקודות. תמיד יש תלונות, אנחנו תמיד מנסים גם לשפר. חוכמה היא ללמוד מהדברים האלה.
זאת אומרת, הוועד הזה דף פעם לא עושה איזושהי שביטה.
לא.
לא הייתה לו סיבה לעשות שביטה, כי הוא מקבל את הכל מה שהוא רוצה.
אנחנו משתדלים, א' כול משתדלים שלא יהיה להם טענות, ואם כבר יש טענות וקורה לפעמים שאנשים רוצים שינוי או משהו, אז תפקידנו לענות מיד לדרישתם, כי בסך הכל כשהם מרוצים ולהם טוב, אז גם המשפחה מרוצה וגם אנחנו מרוצים.
עכשיו, אז מי הוא הזקן הכי מבוגר אצלכם?
יש לנו פה יהודי שהוא בן 104 לפי מה שאומרים עליו הנכדים. למה אני אומר הנכדים? כי יש לו נכדה שמגיעה שהיא עצמה נראית סבתא. שהיא הולכת עם הקל וככה. הוא יהודי מבוגר מאוד, הוא ככה שומר על עצמו, הוא גם אוכל ככה דברים מאוד מאוד מסורתיים, לא אוכל כל דבר.
זה מסוג הסקנים שאוכלים עוד במבה.
בדיוק.
ואני מתלס שממנו אפשר גם לשמוע, אתה אומר על 104, אפשר לשמוע ממנו על...
כן, הוא גם מאוד צלול, זאת אומרת, למרות גילו הוא צלול, יודע בדיוק מה נעשה היום, הוא ככה ידע לספר את ההיסטוריה של מה קרה לפני 60-70 שנה, ממש בפרטי פרטים. יהודי מאוד נחמד, מאוד מעניין.
הוא יהודי יליד הארץ או שהוא בא מהגולה?
הוא בא מהגולה. הוא גם מעביר לנו פה פעם בשבוע שיעור.
וואה.
ממש נחמד לשמוע.
וואה. תודה רבה לך, ועזרא יצחק, מושב סקנים שנמצא בעלם הדרך, שדרות בן צבי, פינת אגריפס, אחד מושבי הסקנים הנפלאים של ירושלים.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מושב זקנים הקודם מיוחד אשכנזי הוא מוסד שנוסד בירושלים בסוף המאה ה-19 עבור זקנים העדה האשכנזית. מושב הזקנים הכללי הוקם בתחילה, כבית תמחוי. המוסד הוקם ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים על ידי דוקטור שמואל סנדרס, רופא יהודי שמוצאו מאוסטרליה. תחילה פעל המוסד כמקום מפגש עבור תושבי העיר הזקנים, בה יכלו לשבת ולשתות כוס תה חם ולעסוק בקריאה ולימוד. מההתחלה הצנועה זה התפתח גם למושב זקנים. בשנת תרל"ח נרכש עבור המוסד שנפח הפעילות שלו מספר 40 שעריו היה גדול, נרכש בית גדול בעיר עתיקה. בשנת תרל"ג 1893 נוסד בבית סמוך אגב גם לנשים זקנות. בשנת תרל"ג 1893 נאספו תרומות ונותרה אבן הפינה לבניין הגדול יותר שהיה אמור לאחד את הפעילות של כל אגפי המוסד ולהתאים אותו לצרכים לשמם הוא נועד. הבניין הוקם על מגרש בסמוך לכניסה לעיר של ימינו. את הבניין תכנן קורנלד שיק, ובשנת תרל"א הושלם הבנייה שלו. בהמשך גם נבנו על המגרש בניינים שונים ונוספים, בהם בית הכנסת ובית חולים. על המבנה נקבע שעון שמש שנבנה על ידי רמישי שפירה, מי שבנה גם את השעון השמש בחצר בית הכנסת חובת רבי יהודה החסיד ברובע היהודי בעיר העתיקה, וגם ברחוב יפו מול שוק מחנה יהודה. שני השעונים הללו נהרסו. דוד ינין מספר, והיא המוסד בראשיתו, ככל מוסדות ירושלים בבית סחור, וזקניו סבלו כל התלאות והטיטול הקשות עליהם, בייחוד עד אשר קרא לגואל איש נדיב לב, רמוי שילד פרינלנדר מפטרבורג, אשר קנה לו בית בתוך העיר, ולא יסף עוד לנדוד. אך הבית אשר הזדמן לפניו לקנות ובכל בתי העיר העתיקים, עומד בתוך רחובות שרים ושטח הבית הצרו, גם כל גודלו רק בגובהו. כבן 5 אדיוטות. והוא מספר על המקום, האוויר צח והמים טובים, אחוזה גדולה בת 12,000 אמה, ושם יש מקום לכל הזקנים. דוד ינין ממשיך ומספר בספרו, בתוך הכתבים שלו, זה כ-15 שנה נוסד בית מושב זקנים היחיד שבעירנו, קטן ודל היה בראשיתו, אך ככל מפעל נחוץ אשר ידיים חרוצות מתעסקות בו, רחב גם הבית הזה והגדל מדי שנה. מ-4,000 הגרוש, סכום הוצאתו, הלכו ההוצאות הלוך ורב, עד כלו בשנה חולפת לערך 200,000. כאמנם לא רק בית מושב זקנים עתה הבית הזה, כי גם בית מושב זקנות, כ-60 זקנים וכ-30 זקנות חוסים, עתה בצל קורתו. עונה זקנים עניים בכלל, לא על מנה ירושלים, אשר אחרי רבים העולים עליה, גם עתה עומה, אשר כבר גברו חשבונותיהם עם עולמנו. ברבות הימים, כותב גד פרומקין על מושב זקנים, נקנה הבית המדובר לצמיתות על ידי המוסד, והחסן כמה עשרות זקנים אשר באו מחלקי תבל השונים לעשות את הימים האחרונים בירושלים הקדושה, ולעסוק בתורה ובתפילה בתקופה המדוברת, ושם היו גבי המוסד שלושה, יחין יחל פינס המפורסם, יצחק איזיק בן טובים וישראל דוב פרומקין. מתוך השלושה היה בן טובים כעין מנהל קבוע. לימים נקנה עבור מושב זקנים מגרש גדול בקצה העיר המערבית בדרך ליפו, אבל זה המושב זקנים המפורסם. אברהם לונץ מציין לבנות עליה בית גדול רחב ידיים אשר יהיה ערך בתבניתו טוב ויפה כראוי, ולשם יבוא מושב זקנים העיר העתיקה. בעת הקמת המושב זקנים הבית אבות לא היה בסביבה יישוב יהודי, השכנים היחידים היו הכפרים הערביים הסמוכים ליפתא ושכבדר. בשנת 1902 התחילו עבודות להקמת בית מרפא לחולי רוח עזרת נשים ממול מושב זקנים מצידה השני של הרחוב. העבודות הסתיימו ב-1906 וגלו את המוסד מזה שהיה בבדידות. הסופר חיים באר מספר, כשאבי מגיע לירושלים היה מביט לצד אחד ואומר אל תשליכני לזקנה, ואז מביט לצד שני ואומר ורוח קודשך אל תיקח ממני. אנחנו נשמע את האנשים שנמצאים היום במושב זקנים, מספרים על מה שקורה היום במושב זקנים הזה, אנשים שמנהלים אותו, שזה רוני עוזרי, המנכ״ל, מיאם נדף, בלה ליסי, רחל מלומד, אסתי איינזמן, ועורך דין אמרם בלום, שמספרים על המושב זקנים הזה.
הבית הזה הוקם לפני 130 שנה. אני פותח פה את ספר האורחים החשוב של בית האבות. אפשר לראות איזה היסטוריה, איזה עבר, איזה זכויות תמונים בבית הזה.
ממחצית המאה ה-19 ואילך עלו לארץ ישראל ובעיקר לירושלים קשישים יהודים אשר באו מחלקי תבל השונים לעשות ימיהם האחרונים בירושלים הקדושה ולעסוק בתורה ובתפילה. לרבים מהם נכונו עוד שנות חיים רבות, והם נותרו ללא קורת גג וללא מקורות מחיה, מתגלגלים בבתי הכנסת של העיר העתיקה. עסקני היישוב לא יכלו לשאת את צערם של הקשישים הגלמודים, והחליטו להקים למענם מוסד של קבע. תחילה פעל המוסד כמקום מפגש עבור תושבי העיר הזקנים, בו יכלו לשבת, לשתות כוס תה חם ולעסוק בקריאה ולימוד. מההתחלה צנועה הזו התפתח מושב הזקנים.
אני ילידת עיר העתיקה, ואנחנו היינו עד המלחמה שם, ברחוב היהודים, היה מגרש גדול, ושם היה בית אבות קטן, צנוע מאוד.
ויהי המוסד בראשיתו ככל מוסדות ירושלים, בבית סחור, וזקניו סבלו כל התלאות הטלטול הקשות עליהם בייחוד, עד אשר קרא לה השם גואל, איש נדיב לב, רבי משה לייב פרידלנדר מפטרבורג. ויתעורר הנדיב, ויקנה מחוץ לעיר אחוזה גדולה בת 12,000 אמה, במקום בו האוויר צח והמים טובים.
עם קום המדינה זה עבר לרוממה, איפה שאגד החדש עכשיו. שם היה בית אבות קטן, עם בתים קטנים, כמו וילות כאלה קטנות, מגורים של זקנים, והיה בית הכנסת, והיה מקום מאוד יפה וחם, וחמותי הייתה שם.
בשנת 1966 עבר בית האבות למשכנו הנוכחי בשכונת קטמון בירושלים, ושמו שונה לנווה הורים. בית האבות מתנהל כארגון ציבורי, ללא כוונת רווח, ורשום כהקדש ציבורי. השירות בנווה הורים עומד בתקנים הגבוהים ביותר, ובין השאר בתקן איזו 9001 באישור מכון התקנים בישראל. קיימת פתיחות לשינויים בדפוסי העבודה, בהכשרתו של צוות העובדים ובמבנה הטכני של המוסד.
אני לא מאמין בגישה של לתת הוראות והנחתות לעובדים, לתת להם פטיש על הראש. אנחנו עושים הכל כדי להסביר לעובד בשביל מה אנחנו פה, מה הסיבות לפעולות שהוא מבצע. בדרך הזאת אנחנו מגיעים לכך שהעובד מבצע את עבודתו מתוך רצון, מתוך שליחות ומתוך הזדהות עם מטרות בית האבות.
יש לנו כאן הרבה מאוד קשישים שבעצם אנחנו המשפחה, כך זה קורה גם מהרבה מאוד עובדים. העובדים פה, חלק גדול מהם מרגיש שהוא בעצם הגיע לאיזשהו בית.
ילדנו פה אחרי, גידלנו ילדים פה, שלחנו לצבא, הכל ביחד. וזה, אני חושבת שזה משליך מאוד על העבודה, היחסים הטובים שיש בינינו.
אנחנו נותנים כאן הרבה יותר ממה שמקובל. הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה חוגים והעשרות, הרבה שיטות טיפול מתקדמות, עוקבים אישית אחרי הדיירים, והכל מתוך מודעות וההכרה שאנחנו פה למען הקשישים לעשות להם את הטוב ביותר. הם האוכלוסייה המבוגרת, הם אלה שהביאו אותנו לעולם, והם אלה שמגיע להם הכל.
עם השנים, אז חמתי נשארה כאן, ואחר כך עם השנים בעלי חלה, והוא נמצא פה כבר 7 שנים.
יחס טוב, לא חסר לי שום דבר, אז אין סיבה לא להיות מרוצים, אז אני מרוצה.
בית האבות מעניק שירות לכל סוגי האוכלוסייה משכבות סוציו-אקונומיות שונות, ביניהם ותיקים ועולים חדשים, עצמאים, תשושים, תשושי נפש וסיעודיים.
אותם דיירים סיעודיים שמגיעים לבית האבות, ברגעים הקשים ביותר שלהם, הם בגיל מבוגר, קשה להם פיזית וקשה להם גם נפשית.
לקחת לגמרי את הסבל לצערנו אנחנו לא יכולים לקחת, אבל לתת תקווה, לתת הרגשה טובה.
מספיק שעזרנו לזקן אחד שבאותו יום הוא חייך והיה מאושר והיה מבסוט, עשינו את שלנו.
הדיירים מקבלים שירותי פנסיון מלא עם מגוון שירותים נלווים. ריפוי בעיסוק, ריפוי בעזרת בעלי חיים, בישול ואפייה, אומנות, מוסיקה, קולנוע, התעמלות, מכון פיזיותרפיה וחדר סנוזלן.
חדר סנוזלן, הפירוש של זה מורכב משתי מילים שהתרגום שלהם בעצם זה נמנום או חקירה ועוררות. אנחנו מקבלים בחדר תגובות של אנשים שמגיעים לרגיעה, ותגובות של נשים שמגיעים לעוררות, וכתוצאה מזה אנחנו מקבלים שיפור בתפקוד, שיפור במוטיבציה.
לא משעמם. עושים התעמלות בבוקר, ויש מלאכה.
יש מועדון שעושים שם כל מיני משחקים.
ניצחתי.
הדיירים, הם מכתיבים לנו מה הם רוצים. לא אנחנו מכתיבים להם. דיירים רוצים סרטים, יהיה להם סרטים. דייר בא אליי וביקש להריח על האש. עשינו להם ערב על האש.
הזכות הגדולה פה היא של צוות העובדים הנהדר, שמרגיש בבית הזה שליחות ולא סתם מקום עבודה. העובדים יוזמים שינויים, העובדים פה משפרים את השירות יום יום.
הצוות של בית האבות מורכב מ-150 עובדים, רופאים, אחיות, מטפלים, מקצועות פארה-רפואיים, עובדים סוציאליים, עובדי מטבח וניקיון, עובדי מנהל וגזברות, ולאלה מצטרפות בנות שירות לאומי ומתנדבים.
עובדים יפה, עונים יפה, באים לקראתך.
צוות עובדים שמסור מבוקר עד לילה. הולך הביתה, אתה חושב על הדיירים.
יש המון דברים שמגיעים איתי הביתה, והמחשבות והדאגה, אם יש איזה דייר חולה, אז אנחנו חושבים עליו.
כשבאתי לפה, ראיתי את הצוות. רציתי להיות חלק מזה.
ברוך השם, התקדמנו והגענו לימים אלה. בתקופה זו, אותו מוסד של חסד ממשיך ומשרת את הדיירים ברגעים הקשים ביותר שלהם.
כיום פועל בית האבות בגישה חדשנית ומעניק את מיטב הטיפול ל-200 דייריו. נווה הורים, מושב זקנים המאוחד ירושלים, נחשב לאם מושבי הזקנים בארץ ובעולם. במרוצת 130 שנות קיומו עבר גלגולים שונים, בכל שלב הביא לשיפור נוסף בשירותו ובתפקודו.
מה אני רוצה לכם לבית אבות? שיאריכו ימים ושיהיה טוב כמו היום, ושלא יחסר שום דבר, שהכל ילך קשורה.
שיהיה מזל טוב ל-130 שנה, ושאנחנו יהיה עוד פרויקטים טובים.
אני מברך את עצמנו על יובל השנים ה-130 של קיומו של מושב זקנים המאוחד, ואני מאחל שביובל הבא, אולי ב-150 שנה לייסודו של המוסד, יתמלו כבר כל משאלות ליבנו, והרמה תהיה רמה הגבוהה ביותר.
נווה הורים הוא לא בית אבות רגיל, הוא בית חם. אמנם אין הנחתום מעיד על יסתו, אבל הדברים נאמרים מעומק הלב. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בשעה שש, כמו שהבטחנו בתחילת התוכנית, אנחנו משמיעים שירים של נוסטלגיה, ניגון אליהו, ניגון השתפחות, ניגון שפולר זיידה, וניגון על האמצה. כל הניגונים האלו ניגונים שמושרים על ידי סקנים מהדור הקודם, ניגונים מאוד מיוחדים. אז בואו נשמע את הניגונים האלה.
הניגן על תזמידת מצוי שבס, אליהו הנבי, ומקובו מתמזונגן במבר שמטס. Nigen von Rabbi Kodesh Rabbi Nachman Mendel Horodoker, der ist gewähnt der Talmud Muvok von der Magid von Mizritsch, der Baal Machaber Sefer Pri Ha'aretz. Der Nigen was im Yusod auf Achruz in Yiddish in das Atznua was heißt Hishtabchus HaNefesh, was drückt Eis Ahwe und Tschuke von Knesset Israel zum Ebersten.
Ich habe ein gildene Fliegelen, wollt ich zu dir gefliehen. Wollt ich habe ein gildene Redet, wollt ich zu dir gefahren. Ma 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 ina na ma ina na ma 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 ina na na ina 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 ma 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 ina na yo ina na ya ma 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 ina na yo ina na no Volti chodem sardun zato Wollt ich zu dir geritten, wollt ich haben Tint und Feder, wollt ich zu dir geschrieben, wollt ich haben a gildenem Fingerl, wollt ich zu dir gegeben. Ma 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 ye na na yo ye na na ya na 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 ma 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 yo ye na na ya ye na ye no ma 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 yo ye na na yo ye na na ya na 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 ya na 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 ya ya na na ya ya na na no. Der Nigun Keul Bayar von der Spoller Seide. ניגון געגועים אין קויל ביער איז לפי המסעיר אתם מחבר גוון דה ורטר מיד ניגון דה שפולה זיידה דה צדיק הניסטר רב יהודה לי ברב ברוך ותמתם גרופן דה שפולה זיידה על שם דם שטוט וסר דורטן גלאפט דה שטוט שפולה אין אוקראינה דה ניגון פרקטר זינגן פאר קרישם שלמיטה או דה יאנר זוגן פאר טיקן חצוס דה ניגון הוט פיר פאון. Jeder Chelik singt man dreimal, in Loschen Kedisch, auf Yiddisch und noch auf Ukrainisch. Und noch jeder Fall singt man im Zuspiel on Werther. Das ist ein Nigen von der Stabchus an Nefesh, auf Golus Aschchina und auf dem Golus von dem jüdischen Volk. Der Nigen ist ein Du-Siach, ein Gespräch zwischen dem Ebersten mit dem jüdischen Volk. Der erste Fall ist, ein Geschrei, ein Gewalt und ein Gepilder, ein Vater im Wald sucht seine Kinder. Der Eberste sucht die Jiden. Der zweite Fall ist, er fragt sie, Kinder, Kinder, wo seid ihr gewesen, was euch mir hat ihr sie vergessen? Der dritte Fall ist, der Eberste bett sich bei den Jiden, Kinder, Kinder, kommt zu mir heim, warum mir ist unbedingt zu sitzen allein, dass die Jiden sollen Schuhe tun und sich umkehren in Erz Israel, mit dem Mashiach. Und der vierte Fall ist, die Kinder sagen zum Ebersten, Vater, Vater, wie können wir gehen zu dir, aber der Schemer steht bei der Tür. Das ist der Nigun Gaguim. Der Spoller Seide bechlau gata chush in Avet Yisroel, ist gewähn a ish nilhav meoid. Sehr a flamm feierdicke Mensch, wie der Friedrich Rebbe schreibt, der Rebbe bringt es in Hayoim Yoim von Judala Tevis, a der Spoller Seide ist gewähn a ish nilhav meoid. A sach mehr vor der Aal und Chaverim sein, der Talmidei Hamagid. Bescheid hat besucht dem alten Rebbe in Liadi, in Yor Tovkuf Samach Tes, oder Tovkuf Ein, hat erzählt, aber schaß gewen 3 Jahre alt hat gesehen der Balschemtiv. Und hat mir Arif gelegt, die heilige Hand von Herzen, und von jemalt an ist mir warm. Wie der Rebbe führt dort neus, als er Tnua von der Zadig und mit Kolsche kam, a Kuk, Rehia, Ischmias Keul, darf Peel sein, schelo Yishkach Load. Und mit Sibavus der Ribu Sipurim von der Spolle Zede, wegen seiner Mide in Avas Yisrael. Mit den Nigen hat früher gespielt, ist nur gewen der erste Fall, das ist gewähnt von Lekker Michayach. Und nicht, wenn man spielt noch einmal, man kann hören alle vier Fallen.
ya ro no ikitoy ne ya ob la bonim oy koy re ay na na ya na 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 ya na 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 nam ay na na ya na na na
Oh, you know, 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 you know
Oy batka batka tak nami ki Kagda sorozhnye mukhayit nami ki Ay na 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 Oy na 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 na
תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה למנדי אור, תודה רבה לכם על ההזנה, ובשבוע הבא נחזור בסיפורי ירושלים אחרים חדשים ומעניינים. לילה טוב ובשורות טובות.